كول دافيد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مش آخ 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي أخت 15:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على جل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה נבטחים את השידור של היום. חמישי, 23 בדצמבר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. אריה דרעי, ידידו ושותפו של נתניהו, בעיקר במעשי הרמאות והשחיתות, מואשם בביצוע עבירות מס. אבל הוא צפוי לחתום על הסכם טיעון שבמסגרתו יודה בביצוע העבירות ויתפטר מהכנסת בלי לקבוע אם דבק קלון במעשיו. למה? מפני יש כנראה חוגים שרוצים לאפשר לו לרוץ בבחירות לכנסת הבאה. אם התקיים דיון בשאלת הקלון ונקבע כי דבק קלון במעשיו, הוא היה מורחק מהזירה הציבורית למשך 7 שנים. עם זאת, אמרו מקורות ישראלים כי אביחי מנדלבליט, המסיים את תפקידו בחודש הבא, לא יוכל למנוע מבית המשפט להטיל על תראי את הקלון המתבקש. היועץ המשפטי הלך מלכתחילה על כתב אישום מקל תוך התעלמות מהמלצת המשטרה להעמידו לדין בעוון מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ושבועת שקר. הסדר הטיעון שנדון בין היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט וסניגורו של דרעי עורך דין נבות תלצור גורס כי דרעי ישלם כנס ויתכן שגם יוטל עליו מאסר על תנאי. היועץ המשפטי ויתר על בקשת קלון, אבל לבית המשפט יש סמכות לקבוע קלון. הרי דרעי חשוד בביצוע 3 עבירות מס בגין מכירת נכס בגבעת שאול ובשני מקרים של קבלת הכנסות ללא דיווח. במהלך החקירה נגד דרעי שנפתחה לפני 6 שנים, נערך לו שימוע בחודש פברואר ומאז התנהל מסע ומתן להסתר הטיעון. ما מאזינים יקרים, בתוך כך נוצרות שתי מחלוקות. הראשונה נגעה לעבירות שבהן יושם דרעי ואיך ינוסח כתב האישום שבעובדותיו הוא יודע. המחלוקת הנוספת נגעה לשאלה אם יוטל על דרעי עונש מאסר על תנאי, אף שמאסר על תנאי אינו כרוך בהכרח קלון. כמו במקרה של חיים כץ שהוסכם להטיל עליו עונש מאסר על תנאי אך לא להטיל עליו קלון. מקורות המעורים במגעים להסתר הטיעון אמרו להארץ בחודש שעבר כי דרעי מוכן להודות בביצוע עבירות מס שאין בבסיסן כוונה פלילית, בתקווה שהדבר יאפשר למנדלבליט לקבוע כי לא דבק קלון במעשיו. אולם בפרקליטות התעקשו כי דרעי יודע בכוונה תחילה לבצע את עבירות המס. אז אם יודע דרעי בביצוע בכך, היועץ המשפטי לא יוכל שלא לקבוע כי דבק בו קלון. ישראלים רבים שאומרים דרעי סגר לעצמו הסתר טיעון חלומי, תוהים למה היועץ המשפטי מנדלבליט לא הכריע בתיק עד היום. תוך התעלמות מהמלצת המשטרה מ-2018. עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית, אית אללה סייד עלי חמינאי, שלח מברק תנחומים על מותו של השגריר האיראני בתימן חסן אלו. ביום השלישי לתמרוני הנביא הגדול עליו השלום, יחידות של חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית ביצעו תרגיל הגנה נוקשה בחופים והאיים שבדרום המדינה. אנשי המשלחת האיראנית והמשלחת הסורית המשתתפים בכנס 17 של ועידת אסטנה קיימו דיונים על המצב בסוריה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נפגש בבאקו עם נשיא אזרבייג'אן אלהם אלייב ומסר לו הזמנה מהנשיא ראיסי לבקר בטהרן. שר החוץ עבדאללהיאן הביע שביעות רצון ביחס לקשרים בין איראן ורפובליקת אזרבייג'אן. שר החוץ עבדאללהיאן אמר כי אנו שואפים לשחרור כל האדמות הפלסטיניות הכבושות. ראש הממשלה הפלסטיני קרא לקהילה הבינלאומית לעצור את מדיניות ההוצאה להורג שמבצעת ישראל. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי שלח מברק תנחומים על מותו של השגריר האיראני בתימן חסן אלו, בו נכתב בשם אדוני הרחמן הרחים, אני מביע תנחומי העמוקים על פטירתו של השגריר הלוחם הנאמן של הרפובליקה האסלאמית בתימן, מר חסן אלו, זכרונו לברכה, ומנחם את בני משפחתו, חבריו ועמיתיו בשלבי המאבק הממושכים השונים, כאשר הקריירה שלו עשירה וכוללת מגוון של מאבקים פוליטיים, מאמצים דיפלומטיים ופעולויות חברתיות. מה עוד, הוא אח לשני החללים שקדמו לו, שהברוך הוא ירחם על האח הלוחם הזה ויעמוד לצד משפחתו הסבלנית המאמינה ונאמנה. עלי חמינאי. ביום השלישי לתמרוני הנביא הגדול עליו השלום, יחידות של חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית ביצעו אתמול רביעי תרגיל הגנה נוקשה בחופים והאיים בדרום המדינה. סוכנות הידיעות פארס מסרה כי יחידות אלית של חיל היבשה במשמרות המהפכה ערכו תרגיל של הגנה נוקשה מול החופים והאיים בדרום המדינה. בתמרוני הנביא הגדול עליו השלום, התרגילים הוכתרו בהצלחה על בסיס התסריטים של תקיפה והגנה תוך שימוש בנשק וציוד מפותחים ותוך שימוש בטקטיקות חדשות. יחידות חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית ביצעו גם את התרגילים על בסיס אסיפת מידע מודיעיני לגבי העמדות של האויב הווירטואלי, כאשר הושמדו בנשק כבד המטרות האלה. אנשי המשלחת האיראנית ואנשי המשלחת הסורית המשתתפים בכנס 17 בוועידת אסטנה קיימו דיונים על המצב בסוריה, כאשר הדגישו את ההתנגדות לכל התערבות בענייני המדינה וקראו להסרת הנוכחות הלא חוקית של כוחות הכיבוש האמריקנים בסוריה. הדיונים התקיימו בבירה הקזחית נור סולטן במסגרת כנס אסטנה הבינלאומי ה-17 שהתקיים לדון על המצב בסוריה. המשלחת האיראנית הייתה בראשות עוזר שר החוץ עלי אסגר חאג'י, והמשלחת הסורית הייתה בראשות עוזר שר החוץ איימן סוסנה, כאשר התנהלו הדיונים על ההתפתחויות במדינה ועל הנושאים שעל סדר היום של כנס אסטנה. עוזר שר החוץ עלי אסגר חאג'י הדגיש כי התפיסות של שני הצדדים, האיראני והסורי, היו זהות ביחס למצב במדינה, וחזר על תמיכת איראן בריבונות והאחדות הטריטוריאלית של סוריה, תוך התנגדות לכל התערבות זרה בענייני המדינה, ותוך הבעת נחישות לתמוך בסוריה בהתמודדות עם הצעדים הלא חוקיים שהוטלו עליה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נפגש אתמול בבאקו עם נשיא אזרבייג'אן אלהם עלייב ומסר לו הזמנה מהנשיא אברהים ראיסי לבקר בטהרן. במהלך הפגישה ציין אמיר עבדאללהיאן לפגישה האחרונה בין שני הנשיאים בשולי הפסגה, פסגת הארגון לשיתוף פעולה כלכלי אקו באשקאבד, טורקמנסטן, ואמר כי הנשיא ראיסי הזמין את כבודך במהלך הפגישה לבקר בטהרן, או ביקש ממני לחדש ולחזור על ההזמנה. אמיר עבדאללהיאן הוסיף כי למרבה המזל, הפגישה בין שני הנשיאים הייתה תפנית חדשה ביחסים בין שתי המדינות האחויות, איראן ורפובליקת אזרבייג'אן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הביע שביעות רצון ביחס לקשרים בין איראן ורפובליקת אזרבייג'אן, והדגיש כי לאיראן תוכניות רבות להגברת הקשרים בין שתי המדינות. בשיחה עם כתבים ועיתונאים אמר עבדאללהיאן עם הגעתו לבאקו כי בכוונתו לקיים פגישות עם הגורמים האזריים בהתאם לתוכניות הרבות המגוונות להגברת שיתוף הפעולה והעלאתן לדיון במהלך הפגישה עם הנשיא אלהם עלייב. שר החוץ חשף כי במהלך שלושת החודשים האחרונים קיים מגעים ממושכים עם עמיתו האזרי על הדרכים להגברת שיתוף הפעולה, והדגיש כי במהלך הפגישה עם הנשיא עלייב יסכמו הדיונים על הנושאים האלה, מה אמור להגביר את הביקורים ההדדיים של הגורמים המתמחים בענייני הכלכלה והתרבות והמסחר בנוסף וכולל אנשי העסקים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הביע תקווה לשחרר את כל השטחים הפלסטינים הכבושים ולהקים את המדינה הפלסטינית הריבונית המאוחדת שבירתה עיר הקודש, שחרור המדינה מהכיבוש הציוני. במהלך הביקור שעשה שר החוץ עבדאללהיאן באנדרטה של החללים שהיד לאר, נחם הוא את על כל החללים שנפלו במלחמת נגורנו קרבאך. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד שטייה קרא לקהילה הבינלאומית לעצור את מדיניות ההוצאה להורג של כוחות הכיבוש הישראלים. ראש הממשלה הפלסטיני הזהיר מבני ההשלכות המסוכנות שיהיו להוראות הפתיחה באש החדשות שמעודדות ירי בפלסטינים במטרה להרוג. ראש הממשלה הפלסטיני אמר את הדברים לאחר שחיילים ישראלים ירו למוות בפלסטיני בעיירה אלבירה סמוך לרמאללה. לאחר התקרית התבטחו אמותים בין הפלסטינים לבין כוחות הכיבוש הישראלים שיבטחו אש לעבר המפגינים. כלי התקשורת הפלסטינים דווחו כי הפלסטיני שנורה למוות בידי הכוחות הישראלים הוא מוחמד אבאס בן 26 ממחנה הבלטים אל-אמארי שברמאללה. היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ק סליבן נועד וקיים פגישות עם ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט ושר החוץ שלו ליאיר לפיד ושר המלחמה בני גנץ, כאשר הגורמים הישראלים מסרו כי הפגישות הפיגו את החששות של ישראל לגבי המדיניות האמריקנית בנושא האיראני ויצרו תחושה שהממשל של ביידן קשוב לדאגות הישראליות. רצח הגנרל קאסם סולימני שהוצג כלפי חוץ לציבור בישראל ובארצות הברית כמהווה כי רגע סי בשיתוף הפעולה האמריקני הישראלי נגד איראן הפך מאחורי הקלעים לאחד מרגעי השפל ביחסים במהלך כהונת דונלד טראמפ. הברשן ברק רביד אמר: גליתי זאת בריאיון שערכתי עם הנשיא לשעבר בחודש יולי עבור ספרי השלום של טראמפ. שאלתי אותו אם ישראל הייתה מעורבת בחיסולו של הגנרל האיראני, והוא השיב: אני לא יכול לדבר על הסיפור הזה. הייתי מאוד מאוכזב מישראל סביב האירוע הזה. ברק רביד אמר: כשביקשתי ממנו להסביר, אמר טראמפ: אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, אבל אני לא הייתי שמח מהדרך שישראל התנהגה. ישראל לא עשתה את הדבר הנכון. עוד אמר: אנשים ישמעו על זה בזמן מתאים. טראמפ כעס מאוד על נתניהו ואמר: באותו יום שהישראלים מוכנים להילחם באיראן עד החייל האמריקני האחרון, על פי דבריו של גורם אמריקני שיצוטט. הפרקליטות ויושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיעו להסדר טיעון במסגרתו סוכם כי דרעי יהודה ויורשע בשתי עבירות מס קלות וישלם כ-180 אלף שקל קנס. דרעי התבטר מהכנסת והפרקליטות לא דרשה להשית עליו קלון. התנועה לאיכות השלטון הגיבה על הסדר הטיעון המקל עם דרעי והודיע כי שעות לאחר שפנו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לשקול שוב את פרטי ההסדר המקל שפורסמו בתקשורת, הוכרזה חתימת ההסדר. מדובר בהסדר טיעון מביש, אך טרם מאוחר מדי לדרוש קלון על מעשיו של דרעי, כך שלא יוכל לשוב לזירה הציבורית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות. מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. בית הדין העליון של הליכוד דחה את פסילת חברי קבוצת הליכודניקים החדשים, וקבע כי ייפסלו רק מתפקידים שיש לגביהם הוכחות של פעילות נגד הליכוד או תמיכה במפלגות אחרות. המשמעות היא שכ-1,000 ליכודניקים חדשים ייפסלו, אך 6,000 עד 7,000 יחזרו למפלגה ותאריך לגביהם בדיקה פרטנית. זאת אומרת, נשארים חשודים בעיני נתניהו וחבריו המרושעים שמשתלטים על המפלגה. בית הדין קבע כי התנועה נקטה בצעדים גורפים מדי וגלגלה את תבוח האדמה הלוהט הזה לפתחו של בית הדין, בתקווה כי בית הדין יכשיר את הצעדים האלה. בהחלטה נמתחה גם ביקורת מרומזת על יושב ראש המפלגה, יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו, ובכירים נוספים שהובילו את הקמפיין והמהלכים נגד הליכודניקים החדשים. הליכודניקים החדשים הם קבוצת מתפקדים שהחלה להתארגן אחרי המחאה החברתית ב-2011 במטרה להשביע מבפנים על המפלגה ולקדם כוחות חילוניים ליברליים במפלגה. ראשי הקבוצה הובילו בשנים האחרונות מהלך התפקדות המוני שבמסגרתו צרפו למפלגה 2,000 מתפקדים, ולמרות רוחם של יושב ראש התנועה נתניהו ובכירים נוספים בליכוד כמו מרי רגב, יריב לוין ודוד ביטן, אלה שמדמים אותם לנגע זר וגייס חמישי של אנשי שמאל שרוצים להשתלט על המפלגה. מהלכים נעשו בניסיון לדלל את כוחם והשבעתם על הפריימריז. החלטת בית הדין העליון של הליכוד הגיעה לאחר המתקפה של יושב ראש הליכוד נתניהו על ישראל כץ, יושב ראש מזכירות הליכוד וחברי כנסת נוספים שתמכו בליכודניקים החדשים ונתמכו על ידם בפריימריז. נתניהו כתב ברשתות החברתיות כי הוא ציפה מחברי הליכוד, בהם ראשי המוסדות במפלגה, להיאבק נגד הליכודניקים החדשים ולהוצאתם מהתנועה. ההחלטה נתנה בנוגע לשלוש עתירות שהוגשו לבית הדין. אחת של הליכודניקים החדשים שביקשו לבטל את הפסילה הגורפת, ואת הדרישה לחתימה על מכתבי נאמנות כתנאי לחבורתם בתנועה ולחזור לחבורתם במפלגה, כולל הוותק שצברו בה שמאפשר להם להתמודד לתפקידים שונים. שתי עתירות נוספות של בעלי ליכוד עמדו בפני בית הדין שביקשו להרחיב את הפסילה הגורפת כדי להיאבק בקבוצה. בית הדין קיבל חלקית את העתירה של הליכודניקים החדשים ודחה את שתי העתירות הנוספות. בית הדין שקבע שאכן התבקדות של אנשים שאינם מזדהים עם התנועה ומטרותיה מחייבת לפעול להרחיק אותם, מתח ביקורת על התגובה האמבלסיבית והשטחית של ראשי הליכוד שלא השקיעו מאמץ לאסוף מידע ולאבד אותו, אלא הסתבקו בפעולות גורפות מגושמות. הרי שום מוסד ממוסדות הליכוד לא התכנס לדון בשאלה כיצד מתמודדים עם הסכנה הזאת המקרסמת מבפנים, גם יושב ראש הליכוד, שהביע דאגה נוכח התופעה, הגדיר את ארגון הליכודניקים החדשים כי עוין ללא דיון במוסדות התנועה על פי החלטת בית הדין העליון של הליכוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, לאור האלימות בחברה הערבית בתוך הקו הירוק, שוטרים ישראלים הזהירו מהתברכות המשטרה. אחד השוטרים אמר כי המשטרה קורסת. הסטטיסטיקות למשל, אם יש קטטה מרובת משתתפים על אם ירי, אז כותבים סכסוך שכנים, ואז זה לא נמדד ומראים את זה לתקשורת. ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט אמר כי בתוך שבוע עד 10 ימים התפשטות זן האומיקרון בישראל תגיע לסיעה. מזלים יקרים, עד כאן, תם שדונו ליום. לשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.